עד כאן בפרקים הקודמים הוא דיבר איך יהודי ממשיך את הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי לימוד התורה וקיום המצוות ודיבר את ההבדל ביניהם. עכשיו הוא אומר מתי יהודי צריך לחזור בתשובה, כשמשהו לא היה תקין. והנה זה לעומת זה עשה אלוקים. הקדוש ברוך הוא עשה שמול כוחות הקדושה יש כנגד כל כוח של קדושה משהו נגדי שהוא בקליפה. שכמו שנפש האלוקית מתחלקת לעשר כוחות, שלושה שכליים ושבע מידות דקדושה, כמו שהנפש האלוקית יש לה עשר בחלוקה הזו של שכל ורגש, כך יש גם כן בקליפה. אותו דבר בקליפה יש ממש את אותם כוחות, כמו למשל חוכמה דקדושה, אם ניקח את הדרגה הראשונה שזה חוכמה, אז כמו שיש חוכמה בקדושה, יש כנגדה חוכמה דקליפה, שזה נקרא חרטומי מצרים, או וכן בלשון הפסוק חכמים הימה להערה, אז זה חוכמה שמנוצלת לצד השלילי. אז בדיוק כמו שיש בחוכמה קליפה נגד הקדושה, וכיוצא בשאר כוחות הנפש. ככה כל כוחות הנפש, מול כל כוח בקדושה, יש כוח בקליפה. זהו כלל, מה ההבדל הגדול בין כוחות הקדושה לכוחות הקליפה? אז יש כלל שאומר שבסיטרא דקדושה הכל בבחינת ביטול אליו יתברך. כל מה שקשור לקדושה זה בטל לקדוש ברוך. מה שקשור לקליפה זה ישות וגאווה ומציאות נפרדת. כמו למשל, חוכמה, שזה הכוח הראשון, אז כשזה בקדושה זה נקרא כוח מה. כוח מה זה אומר כוח שכל עניינו זה מה. מה זה נקרא מה? ביטול. מה שאין כן חוכמה דקליפה זה בדיוק ההפך. מבחינת יש. ככה כל אחד מהכוחות של הקליפה זה ההפך מהביטול. כמו שכתוב על פסוק בעלי במות ארנון. זהו מאמר הזל, זה מרומז מה שחזל אומרים. ישראל שבחוץ לארץ, יש ביטוי בחזל, הגמרא אומרת, ישראל שבחוץ לארץ הם נקראים עובדי עבודה זרה בתארה. מה הכוונה? מה זה נקרא ישראל שבחוץ לארץ? זה לא רק חייב להיות במובן הפשוט שפיזית הוא גר בחוץ לארץ. יכול לגור בארץ ישראל, אבל מבחינת התוכן הוא בחוץ לארץ. יכול לגור פיזית בחוץ לארץ, ומצד התוכן הוא בארץ ישראל. מה, במה זה תלוי? כי ארץ ישראל נקראת ארץ כנען. אחד הכינויים של ארץ ישראל זה ארץ כנען. מה פירוש המילה כנען? כנען זה לשון כנוע. מה זה כנוע? לשון הכנעה וביטול. אז מי שגר בארץ ישראל פירושו שהוא כנוע ובטל הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן כשהוא מבחינת גסות הרוח ויש, אבל אם הוא נמצא בדיוק להפך, הוא בגסות ובישות, הוא כמו עובדי עבודת כוכבים בתארה. זה מה שהגמרא אומרת. אם הם מחוץ לארץ, זאת אומרת, הוא מחוץ לתחום הביטול, אז הוא עובד עבודה זרה. מה זה נקרא עובד עבודה זרה? אז הוא מסביר. שעניין עובדי כוכבים ומזלות הוא, מה זה ההגדרה של עובד עבודה זרה? כמו שכתוב, הפסוק אומר, וראית את השמש ואת הירח, והשתחווית עליהם. אז מה הפירוש משתחווה לשמש? מה הפירוש משתחווה לירח? אז הוא מסביר. בוא נראה מה הם הדברים שמושפעים מהשמש והירח. והנה כתיב, ממגד תבועות שמש. השמש גורם להביא מתיקות לתבועות, לפירות, שהשמש משפיע לתבועת הארץ. וכן כל צבא השמיים שהם המזלות, אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה. אז כל המזלות וצבא השמיים והשמש והירח, הם נותנים חיות ומתיקות ואנרגיה לצמחים, לגידול שבאדמה. אז מה זה נקרא שאדם משתחווה לשמש? אלא שהשתחווה להם אסור. למרות שהשמש גורם מתיקות לתבועה, אבל אסור לך להשתחוות לשמש. אסור לך להגיד, כל הכבוד, תודה רבה לשמש, שהמתיקה לנו את הפירות. מפני שמחשבים אותם ליש ודבר שהם המשפיעים, אם אתה מודה לשמש, אז אתה כאילו מחשיב שמי משפיע לך? השמש. אבל זה לא נכון. ובאמת אין השפעתם מצד עצמם, השמש מצד עצמו לא משפיע כלום, אלא שהם כלי ההשפעה, הם רק ממוצעים, שבהם ועל ידם עוברת ההשפעה. הקדוש ברוך הוא משפיע באמצעות השמש. אז מה זה נקרא עבודה זרה? שאתה נותן יחס לממוצע ושוכח על הבעל הבית. וחושב שהממוצע הוא המשפיע, וזה לא נכון. וכן כל עבודת כוכבים, זה נקרא עבודה זרה, שעושה עצמה ליש ודבר. מי שעושה את עצמו לישות, ובאמת הוא כלום, אבל עושה את עצמו לישות, זה נקרא עבודה זרה. אלא דקרו לאלוקה דאלוקה, כמו עבודה זרה שעושה את עצמה ליש, למרות שהיא מודה ומסכימה שהקדוש ברוך הוא הביג בוס, אבל גם הם מציאות. לכן כל תחושה של ישות, אפילו קטנה, זה כבר עבודה זרה. זה עבודה זרה, כוחי ועוצם ידי, אותו הדבר. ושאין כן סתרה דקדושה, מה המאפיין של הקדושה? היא בבחינת ביטול, שאין עוד מלבדו. קדושה זה אומר אין שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא. אין שום מציאות לאף אחד, שום כוח לאף אחד. ואם כן, אז מה המסקנה? מי שנמשך אחר גסות רוחו להחשיב עצמו ליש, הרי הוא כעובד עבודת כוכבים מתארה. מי שחושב את הישות שלו למציאות, אז זה עניין של עבודה זרה. דהיינו, מי שנמשך אחר בגדי כבוד להתפאר בפני בני אדם, אומר, יש לי בגדים יפים, אז אני חושב שאני אדם חשוב, אני מפאר את עצמי. הישות הזו זה כמו עבודה זרה. כי כבוד חכמים ינחל, וכתיב, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. בגדי כבוד, יש כזה מציאות. אבל מה אמורים להביא הבגדי כבוד בקדושה? שהכבוד הנמשך לבחינת חוכמה, כוח מה, הוא מבחינת ביטול. כשאדם לוקח את הדברים בצד של הקדושה, הוא לא לוקח את הקרדיט לעצמו, לא לוקח את הישות לעצמו. הכל זה בא לבטא את הכבוד של הקדוש ברוך הוא. כמו שארון הכהן היה מסתובב עם בגדי הכהונה, עם בגדי הזהב המפוארים, הוא לא הרגיש שהוא מפואר. הוא הרגיש שיש לו את הזכות ללכת עם הבגדים שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו ללכת. זה פאר של הקדוש ברוך הוא, זה ביטול של הישות וגדולה של אלוקות. השאין כן שאר כבוד של עולם הזה, אבל אדם שמרגיש את הכבוד לעצמו, שהוא יש, הוא מסיטרה דקליפה. זה בא מהקליפה, מהתומה. ובזה יובן מה שאמרו רזל, כתוב במשנה בפרקי אבות, כך הוא דרכה של תורה, כתוב שמפת במלח תאכל, מים במסורת תשתה, מה כתוב אחר כך? אם אתה עושה כן, אשריך. איפה אשריך? בעולם הזה ובעולם הבא. אדמור זקן שואל, מילא אתה בא לבן אדם ואומר לו, תשמע, אם אתה אוכל פת במלח, יהיה לך טוב בעולם הבא. בסדר? אבל המשנה לא אומרת שיהיה לך טוב רק בעולם הבא. זאת אומרת, אשריך בעולם הזה. אתה תהיה עם פת במלח, מים במסורה, אתה תהיה פה בעולם הזה ויהיה אשריך. תרגיש.
שמיות
דיינו, מה הפשעת? כן. הוא אומר, שואל, ולכאורה, אינו מובן. מהו העולם הזה? מהו העולם הזה בזה? איזה עולם הזה יש כשהוא חי בחיי צמצום? איזה עולם הזה? אז הוא אומר, הכוונה היא כזו, אל העניין, שכאשר ישים מליבו ההכנעה וביטול אלו ויתברך, אם הוא יחשוב כל הזמן שכל מה שיש לי זה לא לעצמי, וכל מה שיש לי זה כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לי. אני מצד עצמי, פת במלח ומים במסורה. אם אני אוכל קצת יותר, כי אני רוצה שיהיה לי כוח לעבוד את השם. אז היותר זה לא בשביל ההנאה שלי, זה הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. אז אם אדם מבין ומרגיש שכל המטרה בחיים זה להתבטא לקדוש ברוך הוא, אז יש לו עונג בעולם הזה, לא רק בעולם הבא. כי גם בעולם הזה הוא מרגיש סיפוק שהוא עושה את הדבר הנכון. שבזה שורה עליו עונג עליון, אומר אדמו"ר הזקן ביטוי מעניין, אין לך עולם הזה גדול מזה. אין יותר הנאה בעולם הזה מהנאה הזו. ועל זה אמרו, יפה שעה אחת, בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה. אבל כשנמשך אחר תענוגי עולם הזה, האדם שמחפש בעולם הזה סתם תענוגים וכיף, לא מחושב על הקדוש ברוך הוא, הרי ממשיך עליו סיטרה דקליפה. הוא מלביש את עצמו בגדים צועים, אז הוא בכלל לבוש בקליפה. וכשישים אליבו שהקליפות סבבו, פתאום כשהוא יקלוט שמי שמקיף אותו ומי שמלביש אותו ומי שתופס אותו זה הקליפות, לא יהיה לו תענוג מעולם הזה כלל. לא יהיה לו בכלל הנאה שהוא סבוב בקליפות. בעולם הזה לא יהיה לו הנאה. מה שאין כן כשפת במלח תאכל. אבל אם הוא לא יחפש את התענוגות של העולם הזה, מבחינתו הוא מסתפק במינימום שבמינימום. ישמח ליבו ויגל. למה? כי אין לו לבוש מסדרת דקליפה או מבגדים עצויים. אז הבסיס של קדושה זה התבטלות לקדוש ברוך. אך מי שפגע והעביר את הדרך, אבל אדם שחטא, עשה שטויות. מה הכוונה שטויות? אז הוא אומר, לא רק הכוונה היא שהוא פשוט עבר עבירה, עבר על מה שכתוב בתורה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. הוא אומר, הוא מחפש את הישות שלו, זה הכל. זה כבר עבירה. זה כבר התנתק. בהמשיך את ליבו אחר הגסות, היש והגסות.
שגם מחפש את עצמו.
נכון, את עצמו. העצה יעוצה, אז מה הפתרון? לצעוק אל השם בצר לו. כמו שהפסוק אומר, צעק ליבם. שיעלב צועק בקרבו מקרב איש ולב עמוק, מה הוא יצעק? איך לא שם לנגד עיניו הורים סוף ברוך הוא, הסובב כל העלמין. איך לא הייתי מונח באמת, ואיך רצתי אחרי העבלים. שלפניו כחשיכה כהורה, ורוחניות וגשמיות שווין, וימלא בושה וכלימה. צריך פשוט להתבייש מהמקום שהוא מונח בו. כמו שכתוב, ולא נאבוש לעולם, זה הבקשה שמבקשים כל יום, כי אם אדם חוטא בחטא הזה, שהוא מחפש את עצמו ופתאום הוא קולט, אז הוא ממש מתבייש מעצמו. כמשל, מי שהולך הרום בלא הודע לו, שיש אנשים רואים אותו, מסתובב הרום והוא חושב, אף אחד לא רואה אותו. ופתאום, ואחר כך כשרואה שאנשים רואים אותו, פתאום הוא רואה, רגע, אני לא לבד, תראה כמה אנשים רואים איך אני מסתובב, התמלא בושה. אז התמלא מייאש בבושה, אותו דבר גם פה. אדם שחושב את עצמו ליש, הוא אומר, אף אחד לא יודע מה אני מרגיש. אז אני, מתוך תוכי, מרגיש שיש, אף אחד לא יודע, אבל פתאום, כשאתה אומר, מה אף אחד לא יודע? הישות שלי זועקת מכל פינה, אז הוא מתבייש מעצמו. זה נקרא התשובה שלו. כן ויותר מכן יש להיבוש מאור אינסוף ברוך הוא הסובב כל עלמין. יש הרבה יותר להתבייש מהקדוש ברוך הוא, שאדם הוא יש, מאשר אדם ערום צריך להתבייש מבני אדם. נכתיב בי את השמיים ואת הארץ, אני מלא. ועל זה נאמר, כי לא יראני האדם וחי. אז מה הפשט של הפסוק? בחייו אינו רואה, אבל בשעת מיטתו רואה. ואז מה יקרה אחר כך כשהוא יראה? בושה. איזה בושה יהיה לו שהוא בזבז כל כך הרבה שנים מהבלים. והיינו, כדי שיתמלא בושה וכלימה, בראותו השם ניצב עליו ורואה במעשיו. אז אל תחכה חלילה לאחרי החיים ואז להתבייש. תתבייש כבר עכשיו. תדע, הקדוש ברוך הוא עכשיו מסתכל עליך. והבושה של עכשיו תגרום לו את התשובה. ועל ידי זה ישוב בתשובה שלמה לפניו. כמו שנאמר, את פניך השם מבקש. דהיינו לבקש פנימיות השם. גילוי אור אין סוף ברוך הוא ממש. דהיינו להחזיר פנים בפנים כנל. כמו שאמרנו קודם, שהכי רחוק זה, אתה יכול להיות הכי קרוב, אבל כשאתה הופך את הגב, אתה נקרא שאתה הכי רחוק. אז מה זה התשובה? תסתכל לפנימיות, לפנים. וכמה עם הפנים כתיב, אם אתה תפנה את הפנים שלך לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יפנה את הפנים שלו אליך, ועל זה נאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים. שזה י' ג' מכילין דרחמת, י' ג' מידות הרחמים, שהם בחינת פנימיות, והן מקור התורה, ולכך ממלא כל הפגמים שפגם בתורה. בגלל שאדם יפנה חזרת הפנים שלו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יתאר אותו וירומם אותו. כמו שכתוב, אנטו ממלא כל שמען, ואנטו שלימו דקולו. ועל ידי זה הוא תיאר אותו. עכשיו הוא בא לענות בסיום הפרק, בתחילת המאמר הוא שאל, למה צריך לקבוע 10 ימי תשובה? מה מיוחד ביום כיפור? מתי שאתה רוצה לעזור בתשובה, שיחזור בתשובה. מה מיוחד דווקא ב10 ימים? והנה על בחינת החזרת פנים בפנים נתקנו כל 10 ימי תשובה. למה? כנגד 10 כוחות הנפש. שבכל יום נתקן כוח אחד. שביום ראשון נתקן בחינת החוכמה. דהיינו, מה שהלביש נפשו בחוכמה דקליפה שהוא בחינת יש, דהיינו משהו היה מונח בישות בעניין של החוכמה, על דרך מה שכתוב ראיתי איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו יבוא. כך אומר שלמה המלך. זאת אומרת שיש חוכמה של הקליפה, ואדם שהיה מונח בחוכמה של הקליפה, אז היום הראשון של 10 ימי תשובה מתקן את זה. לבחינת ביטול כוח מה, וככה כל יום ויום עוד כוח ועוד כוח, עד שביום 10 או יום כיפור, נתקן בחינת התנסות. ההתנסות, הרי המידה 10 זה מלכות. אז נקודת הישות מתקנת ביום כיפור. ועל דבר הנ"ל נקרא עליית המלכות. יום כיפור המלכות עולה לקדושה, שהוא מה שכתוב לך שם הממלכה בבחינת ביטול. ולכן ביום הכיפורים אסור באכילה ושתייה ונעילת הסנדל. למה? כי זה כל הדברים שמביא את האדם לישות. אוכלתי טוב, שתיתי, לבשתי בגדים יפים. אומרים יום כיפור, אתה עכשיו צריך להרגיש ביטול מוחלט, כי זה בא לתקן את העניין של ההתנסות, נקודת ההתנסות. שמא כל בחינת הלבשת היש, כל העניין הזה של אכילה, שתייה וכולי, זה ישות. ולהיות מבחינת ביטול ממש אליו יתברך. ועל דבר זה עם כל הקריאות וההשתחוות שביום הכיפור, שנופלים על פניהם, להיות מבחינת ביטול. עכשיו הוא בא לסיים את הדיוק שהוא דייק בתחילת המאמר, למה כתוב בפסוק כפן? כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם. אחר כך כתוב, מכל אחת אתכם לפני השם, תתארו. מה ההבדל בין הפעמיים? פעם זה לתאר אתכם ופעם זה תתארו. מה ההבדל ביניהם? אז הוא מסביר. והנה יש בית מיני גסות הרוח. יש שני סוגי גסות הרוח אצל אנשים. יש בחינת חיצוניות. יש אדם שרק כלפי חוץ, כאילו גס רוח. דיינו, שיודע בעצמו ערכו השפל, בינו לבין עצמו, הוא יודע שהוא כלום לא שווה. ואף על פי כן, מחשב את עצמו ליש ודבר בעיני הבריאות. כלפי הסביבה הוא מסתובב כאילו הוא מי יודע מה. ויש, מבחינת פנימית, יש אדם שהרבה יותר גרוע, שהוא בתוך תוכו גם בטוח שהוא משהו. זה כבר בעיה יותר קשה. שהוא בחינת עצמיות הגסות, שדרכו ישר בעיניו, הוא באמת חשוב גם בעיני עצמו. זה שתי בעיות שונות.
מביש לעצמו תקליפו.
והנה, הבחינה א', מי שהישות שלו היא רק כלפי חוץ, נאמר כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם. מה זה עליכם? עליכם דייקה, דיינו, הקליפה שעטפה אותך מבחוץ. דיינו מה שעליכם מבחוץ, אתה עושה את עצמך יש מבחוץ, זה כלום, את זה נתאר אותך. ומה עם אותו אחד שהוא יש מבפנים? על הבחינה הבית אמר, מכל חטאותיכם, דיינו חטאות פנימיות שלכם, לפני השם תתארו. מה זה לפני השם? פירוש לפני השם, קודם בחינת הוויה. צריך לרומם אותך לדרגה יותר גבוהה משם הוויה, ואז יביאו לך תארה. כי התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שידוע יהוד, היא חוכמה, כמו שנאמר, הוא ראה איתה מחוכמה נפקת. אבל על ידי התשובה מאונקה דליבה, ממעמקים קראתיך השם, שממשיך בחינת הוויה, ואז תתארו מסיטרה דקליפה. בכדי שלא יהיה אלם וסתר מורין סוף ברוך הוא הסובב כל העלמין. זאת אומרת, יום כיפור מתאר את האדם גם מהקליפה החיצונית וגם מהקליפה הפנימית. וזהו שניתנו לוחות אחרונות ביום כיפור. יום כיפור הרי משה רבינו קיבל את הלוחות האחרונות, התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך. תשובה זה למעלה מהתורה. תשובה זה למעלה משם הוויה. אז ביום כיפור, שזה יום כזה גבוה, אז ניתנה התורה. זאת אומרת, התורה נמשכת מהיום הזה. שזה גילוי אנוכי, השם אלוקיך. אנוכי ממש. אנוכי זה יותר גבוה מהוויה, שזה התגלה ביום כיפור. ובזה, כשיהיה גילוי כזה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה הדיבר השני. פירוש שזהו הבטחה, שלא יהיו אלוהים אחרים מעלימים ומסתירים, את בחינת פנימיות, כי עוונותיכם מבדילים. אז אנחנו ביום כיפור מבטיח שלא יהיה יותר עבודה זו. אז אם כך אדם היה צריך ביום כיפור לצאת בריקודים ובשמחה על כזו הבטחה, אך ביום כיפור הוא בעלם. כי לוחות אחרונות ניתנו בצינה, אבל הגילוי, מתי מתגלה השמחה של הלוחות השניות? בשמחת תורה. שמחה של תורה, דהיינו גילוי מקור התורה, והוא גילוי עונג העליון ברוך הוא. אז על מה השמחה בשמחת תורה? שמחים על זה שקיבלנו את המתנה שהקדוש ברוך הוא מוריד לנו את הישות ואת הגסות, מרומם אותנו ועושה אותנו חלק ממנו.